קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי, שיעור באדם וביתו, ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות, נישואין, אדם ואישה. שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדן לקבוצה בישיבה, ומועבר מהזמן האמיתי, זמן אמת, חוג אמיתי בישיבה, מועבר לשידורי קשת. הרב גורדן.
טוב, פעם שעבר דיברנו על המחויבות שיש בנישואין, על המעשה, לא רק על סובייקטיביות, אלא אובייקטיביות. ודיברנו על זה שהאובייקטיביות הזאת, יש לה חשובות. למרות שהאהבה היא יפה וגדולה והכרחית, אבל היא לא מספיקה. ואומרים לנו שלוש דברים. למה? א', אומר שאי אפשר לקבוע את מידת הכנות והעומק של רגש האהבה. כן? רואים את זה עם אמנון ותמר, אבל יש הרבה מקומות אחרים שבהם אדם לא יודע באמת מה הוא מרגיש. הרבה פעמים אדם חושב שמרגיש משהו מסוים, אבל הוא מרגיש דברים אחרים. אחת הדוגמאות המדהימות לזה זה כשאדם חוזר עצבני מהעבודה הביתה, וילד בטעות, עכשיו אתם תגחכו כמה שאתם רוצים, אבל יבוא יום ואתם תהיו בצד השני וזה יקרה לכם בדיוק. אני אומר את זה מניסיון כמובן. וילד בא ועשה איזה משהו פעות ערך, אבל הוא כל כך עצבני למה שקרה שם שהוא מתעצבן עליו, למרות שבאמת הוא לא עצבני עליו, הוא עצבני על מה שהיה מקודם. הרבה פעמים אנחנו, מאוד מאוד קשה לנו לדעת את הרגש עצמו, למי הוא מכוון ומה אנחנו בדיוק רוצים, ועל מי אנחנו כועסים ועל מי אנחנו אוהבים. כן? אז זה דבר אחד. בסדר? אתם מבינים מה אני מתכוון, כן? סיפר למישהו שפעם אחת הוא החליט שהוא נכנס הביתה, זהו, הוא אמר, בשביל מה אני עובד כל היום רק בשביל המשפחה וזה, אז לא יכול להיות שבגלל שאני עצבני בבית אני עכשיו אבוא וזה. אז הוא נכנס הביתה ואמר, חבר'ה, היה לי כזה יום דפוק, כזה יום גרוע וזה, מי רוצה לבוא לתת חיבוק לאבא? ואז שני הילדים התאומים שלו רצו אליו ורבו ביניהם מי יחבק את אבא. אז אנחנו באמת לא יודעים מה בדיוק עובר עלינו. כי אנחנו מרגישים כל מיני דברים, אנחנו לא יודעים. אנחנו גם לא יכולים לדעת וזה גם בסדר, זה בסדר גמור. אבל בגלל זה כן חשוב לדעת שאהבה זה לא הכל. דבר שני, אמרנו לאורך זמן, שזה קצת נגזר של הדבר הראשון. כן? העובדה הזאת שאהבה, אמרתי לכם, אדם יכול ברגע נתון להגיד, אני כל כך, כל כך אוהב אותו, אני זוכר ש... כשהייתי בקורס מתקים, היה לי חבר מאוד טוב, שאמר לי, אני כל כך, כל כך קשור לך, כל כך אכפת לי ממך, אני מבקש שתגיע לחתונה שלי כשנתחתן. אמרתי לו, בסדר. הוא אמר לי, גם אם אני לא אזמין אותך. אמרתי לו, לא. הוא אמר לי, לא, גם אם אני, אני לא זוכר בדיוק, הוא אמר משהו כמו שגם אם, גם אם אני אחשוב שאני לא אוהב אותך ולא אכפת לי ממך, אני רוצה שתבוא, כי אני יודע שזה. אבל האמת היא כמובן שאם היה לו מחשבה כשהוא היה בקורס מתקים, הוא חשב שאני אחלה בן אדם, והיה לו מחשבה חמש שנים אחרי זה, הוא הזמין אותי לזה לחתונה, והיה לו מחשבה חמש שנים אחרי זה, הוא חושב שאני, שמי אני ומה אני ומה הקשר בינינו, אז דווקא לדעתי יותר צדק במחשבה השנייה שלו. כלומר, בדרך המחשבה ברספקטיבה יותר נכונה, כן? הדברים לאורך זמן נמדדים יותר נכון, למרות שגם הם לא, גם הם לא, עוד פעם, כל הרגשות הם גם לא מדע מדויק. טוב, זה נקודה שנייה. נגיד עוד משהו בעניין הזה רגע. היה לי, אני זוכר פעם כשהייתי גם באיזשהו מצב בצבא, הייתי, ממש זוכר, הייתי מאוד מתוסכל. זה שלב באיזה בקורס קצינים זה היה, והייתי מאוד 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 מתוסכל. היה שם בן אדם, כאילו, מבחינה ערכית, אני יש לי ביקורת קשה על התנהגות הערכית שלו, מכל מיני סיבות. ומכל מיני סיבות, באמת, אני לא חושב שיש לי הרבה דברים משותפים, אבל באותו פרק זמן הייתי צריך לפרוק את אשר על ליבי, והייתי מאוד מתוסכל, והוא היה איתי באותו טנק. אז דיברתי איתו ככה, שיחת נפש ממש. ובאותו זמן כן הרגשתי איזה קשר מסוים, אבל לאחר זמן זה, כן. אנחנו הרבה פעמים לא יודעים באמת מה אנחנו מרגישים, אנחנו כועסים, אנחנו לא כועסים. זה מאוד נכון, אגב, מאוד 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 נכון. הרבה פעמים שאנשים כועסים על ההורים שלהם, הם לא יודעים באמת מה הם מרגישים כלפיהם. גם כשהם כועסים על חברים, גם כשהם כועסים על כל מיני אנשים. כן? אנחנו לא, כאילו, יש... הדברים האלה מאוד מאוד דינמיים, מאוד מאוד משתנים ומאוד מאוד ברורים. אבל הבטחתי לכם שניגע בנקודה השלישית. הנקודה השלישית בעיניי היא נקודה מאוד מאוד חשובה. ושלישית, אהבה ניתן להרעיף על הרבים, ואין היא בהכרח מוגבלת לאדם אחד. על כן מעמידה ההלכה כבסיס לפעולתה לא את התחושה הסובייקטיבית של אהבת בני הזוג, אלא את המודעות האובייקטיבית למחויבות שבנישואין. זו באה לידי ביטוי בהשגת הסכם של ברית בין שני יחידים, אשר בשל שאיפתם להקים יחדיו קהילה מקבלים על עצמם מחויבות הדדית זה. אז התחלנו לדבר על זה פעם שעברה. והזכרנו פעם שעברה את זה שהמודלים הבסיסיים למערכת זוגית, גם אדם הראשון וגם הכהן הגדול, למערכת של גבר ואישה. הזכרנו את זה שרבנו גרשום מאור הגולה גם יצר את המודל הזה. ואני לא רוצה להיכנס למה שדיברנו עד אז, למרות שיש מה לדבר על זה. מה שאני רוצה לדבר עכשיו, זה על נקודה מאוד חשובה בקשר הזוגי עצמו. כל אחד מבין, כי לא כל אחד, כמעט כולם מבינים באינסטינקט. כל בן אדם, אני אגיד כל, אבל אני יודע שיש כאלה שלא, אבל אני חושב שבסוף הם גם, שיש משהו בבלעדיות הזאת. נכון? שאדם שמקיים קשר עם עוד אישה מעבר לבת זוג שלו, יש פה משהו לפגם, נכון? למה? למה? מה רע? גם טוב אשר תאחז מזה וגם מזה אל תלך ידיך. למה? אתם חושבים ככה? זה נראה לכם? מה? אתם מכירים מישהו שחושב ככה? למה? גם. מה? מכירים בטח. בטח פעם פגשת מישהו שחושב ככה. למה? למה? אנחנו מניחים שאת האינטימיות והקשר הזה בין איש ואישה, הבלעדיות היא חשובה. נכון? הבלעדיות חשובה. בניגוד אגב לקשר בין הורים לילדים. כן? כי פה יש איזשהו קשר של תלות, קשר של מחויבות הדדית, קשר של... קשר בלעדיות במובן מסוים. כמו שאדם אומר, אני מוכן למכור את הדירה שלי רק דרך סוכן מסוים. למה? אני המוכר, נכון? אני המתווך שלך, אין עוד מתווכים. יש הבדל, נכון? ברגע שאתה... ברגע שיש ילד אחד, אז הוא הילד, נכון? ברגע שיש כמה ילדים, אז הוא לא הילד, נכון? וכאשר אדם בא ואומר, את האישה של חיי, את הידיעה הזאת חשובה, נכון? את לא אישה של חיי, את האישה של חיי, נכון? כן? לא, אני לא רוצה להרחיב פה, כי הדברים באמת ברורים ומובנים, וגם יש כאלה שמדברים על ניסויים פתוחים, אני חושב שגם הם בסופו של יום מבינים את המחיר שהם משלמים. מה קורה? אם שווה לשלם את המחיר הזה, כי אני לא אוהב להגביל את עצמי.
מה שאני באהבה הזאת שבין יש לי אישה, שכן לא חושבים שיש איזה משהו אחד, שמחלק אותו לשכן, אז יהיה חצי, ובארבע זה יהיה רבע. כאילו בניגוד לאהבה לילדים, שאנחנו לא מבינים ילד אחד, אנחנו מבינים הרבה ילדים, אנחנו לא חושבים שנאהב אותם פחות, זה חברים. יש לנו הרבה חברים, גם כפי חברים, זה לא אומר שאם יש לי חבר אחד, אז הוא יהיה חבר מיוחד. כמו שזה אם יש לי הרבה חברים, אז כאילו אני כבר לא יהיה חבר מיוחד שלו.
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, אני שמח שאלת את זה. חז"ל אומרים, ורואים את זה אגב, רואים את זה, זה אין איש מת אלא לאשתו ואין אישה מת אלא לבעלה. שמעתם על המשפט הזה? בהרבה הקשרים אומרים את זה. אני יכול להגיד לכם על... ובזה אני אסביר, כאילו אני חושב שהדברים יובנו יותר. והרבה פעמים, אגב, כשאנחנו רוצים להבין טיב של משהו, זה בדרך כלל הרבה פעמים כשאנחנו מאבדים משהו. בסדר? אז תסלחו לי שאני לוקח אתכם, שאלת שאלה כזאת נחמדה, ופתאום אני לוקח אותך לבית קברות, אבל לפעמים צריך להכי תלן ליבו. אני ראיתי, קודם כל, תראו אנשים שאיבדו את בת הזוג שלהם, או את בן הזוג שלהם. בניגוד לאנשים שאיבדו את הילד שלהם, חלילה חלילה וחס, או אנשים שאיבדו את ההורים שלהם. אז אני אומר, כשאימא שלי נפטרה, למשל, אז היינו ילדים שאיבדנו את אימא, והייתה אימא ואבא שאיבדו את אימא שלי, זאת אומרת, סבא וסבתא שאיבדו את אימא שלי, והיה את אבא שלי שאיבד את אימא שלי, הייתה זה, והיה את האחים של אימא שלי. במובן מסוים, הצער העמוק ביותר, כמובן הצער של ההורים. כן, זה ברור, אני זוכר שפעם למדתי אצל הרב ליכטנשטיין 10 שנים, פעם אחת בלבד, פעם אחת בלבד בעשר שנים, הוא אמר משהו דרך אגב. זה היה מדהים, היה פעם אפילו שהיה שלג שירד בחוץ, והוא הגיע, סיפר לכם את הסיפור הזה? סיפור מדהים. מה? ירד שלג בחוץ, אשתו לא הייתה מוכנה לתת לו לנסוע, הוא גר בירושלים, ואמרה לו, עם כל הכבוד לעבודה שלך, יש דברים יותר חשובים, ואז הוא ישב כמו ארי בסוגר, ככה מתארים את הסיפור, כמו ארי בסוגר והסתובב, ואחרי שעה הוא תפס, יצא החוצה, תפס עם היד שלו את המפתחות, ואמר לאשתו, מה שאני עושה זה לא עבודה, זה מהות החיים שלי, נסע. ואז הוא הגיע, ככה כולנו ציפינו, יגיע, לא יגיע, יגיע, אבל זה היה שלג, שלג, לא כמו של גונצ'יק המצ'וקמק שהיה פה השנה. יצטרכו להישאר פה עוד כמה שנים כנראה בשביל, אגב, אומרים שהשבע שנים, זה 7 שנים זה ושבע שנים, ככה טוענים פה, אז עכשיו אמור להתחיל שנה הבאה. בכל מקרה,
אתה אמרו את זה על השנה או משהו?
אני שמעתי, זה מתחיל שנה הבאה. קבוע זה מתחיל שנה הבאה. חס וחלילה. ואז הוא הגיע לשיעור ונכנס ודיבר כאילו לא קרה כלום, כאילו לא היו פה 50 חבר'ה שלא ידעו אם יש שיעור או לא יש שיעור, והיו נרגשים והלכו מלחמות שלג בחוץ, כאילו הכל בסדר, ואלמלא זה שזה היה שיעור בקידושין, ודיבר על תנאים. הוא אמר, אם היום יום שלישי ויורד שלג בחוץ, אז הייתי בטוח שהוא גם לא שם לה שירד שלג. בכל מקרה, במשך 10 שנים האלה, פעם אחת בלבד, אני זוכר, מה שאני זוכר, שהוא דיבר דבר שלא קשור, זה היה כשפעם הוא איחר, אחרי שיחה עם נחום פיינגל, שאני לא זוכר, מאיר ונחום. יש שניים, מאיר פיינגנשטיין, או חבל שאני לא זוכר את השם שלו. לא זוכר. מאיר ונחום, אני חושב, שני חבר'ה מהישיבה שנהרגו, והוא אמר שדיברתי עם האבא, ולכם שצטרם שהוא יזו ויחר, ואז הוא בא ואמר לנו, תדעו לכם, אין דבר יותר נורא בעולם, כאילו, לאבד חלילה, חלילה ילד. אנחנו ננעל. בסדר. אוקיי. אין שום בעיה. מעולה. כן, מצוין. מעולה. תודה רבה וסליחה על ההטרדה. לא, חס ושלום. אז ברור שלאבד, להבדיל, אני חוזר שנייה לשאלה של חזקי אחרי ההפלגה בשלג לירושלים. ברור שאין צער ואין חיסרון בנפש הזה. אבל יש משהו באובדן של בן זוג שזה אובדן של חלק מהחיים שלך. זה לא מישהו שאתה בקשר איתו. בן זוג זה משהו שהוא חלק מהחיים שלך. זה משהו אחר. החיים שלך עכשיו זה כמו חיים חתוכים. זה לא רק שלך חסר מישהו. כשאדם, יש לו ילד, הילד יכול לנסוע לרחוק וכו'. ברור שאם חלילה חלילה הוא מאבד אותו חס ושלום, חס ושלום, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. אבל הילד לא מהווה חלק מהחיים שלו. מאוד חשוב לו, מאוד קשור אליו, ילדיו, החיים לא חיים, אבל הוא לא חלק מהחיים שלו. בניגוד לזה, בן הזוג הוא חלק מהחיים שלך. הוא חלק ממך. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, על, על העובדה הזו שאתה מסתכל על העולם, אתה מסתכל גם דרך העיניים שלו. כל זה קשור גם לבדידות וכו', לזה שהוא פותר אותך מהבדידות, כי אתה לא רק בקשר עם מישהו, אתה הופך להיות משהו אחר, אתם מקימים איזה משפחה. הילדים הם אורחים במשפחה, הם עכשיו במשפחה ובעזרת השם יעזבו את המשפחה. וזה מאוד קשה. דיברתי עכשיו עם איזה אבא באיזה הקשר, שמאוד מאוד קשה לו עם איזה משהו שהבן חושב לעשות, לא חושב לעשות. ואמרתי לו, כתוב, חז"ל כתוב שעד גיל 13 אדם חייב לדאוג לבנו, ללמד לבנו, מגיל 13 אדם חייב להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. חייב, לא מצווה. בדרך כלל אנחנו תופסים בזה כאיזה ברכת השבח הזאת. לא. אדם חייב לדעת, זהו, הבן עכשיו זה. אז זה נכון שבגיל 13 אתה לא מיד משחרר את הבן, אבל התפיסה היא כזאת, והוא באמת יקים, גם דיברנו על זה, הבן בעזרת השם יעזוב, יקים עם מישהי, בעזרת השם משפחה, יקים, יחיה גם במקום אחר ויעשה דברים אחרים וכו'. בניגוד לבן זוג, בבן זוג זה דבר אחר. בן זוג זה החיים שלך. בן זוג זה החיים שלך. בן זוג זה החיים שלך, זה חלק מהותי ממה שאתה הווה, ממה שאתה חווה. אתה עכשיו לא, אני עכשיו לא עמיחי, אני עכשיו שהוא חלק מאיזשהו, כשאני צריך, התקנו עכשיו מטבח, אז התקנו את זה באיזו חברה מאוד מאוד רצינית. שם הכל מסודר, הכל רשום, מדהים, זה רמה, רזולוציה, הם יורדים. בכל מקרה, אחד הדברים שכתוב שם, בזמן המדידות צריך לקבל החלטה, צריך שיהיה אחד מבני הזוג נוכח. בני זוג שמקבלים החלטות רק על ידי שני בני הזוג, חייבים ששני בני הזוג יהיו נוכחים. אבל במובן מסוים הם צודקים, זאת אומרת, באמת בני זוג מקבלים החלטות ביחד. זה נכון שלפעמים אתה בא ואומר, תשמע, אני סומך, תחליטי, או שאתה מתייעץ בטלפון, אבל כעיקרון זה ככה, זה באמת ככה, זה, 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 זה החלטות, זה, ולכן יש הבדל מאוד גדול. עניתי על השאלה? לא. מה? טוב. אני חושב שגם בהמשך ככה יותר, בסדר? אם לא, אם עוד 3-4 שיעורים, לא, אז תחזור עליי, בסדר? אני יודע שתשכח, אבל אם אתה יכול לזכור, אז כן. לא אתה דווקא, אבל הטבע האנושי. עכשיו אני רוצה להגיע לדבר הכי חשוב, שבשבילו ביקשתי שתזכיר לי את זה. מה השעה עכשיו?
5:06.
אין שיעור של הרמדאן. אין שיעור של הרמדאן? טוב. תשמעו. אנחנו, וזו הנקודה בעיניי מאוד מאוד משמעותית, בעיניי שגם שחברה מעורבת. אנחנו, לדעתי, מפשלים. החברה שלנו. ביחס לחברה מעורבת, ואני רוצה להסביר למה אני מתכוון. אנחנו חושבים שהבעיה של חברה מעורבת צריכה להיבחן הכל מפרספקטיבה אחת. האם יש חשש לקלות הדעת, לעבירה של מגע פיזי וכו', או לא. ולכן, האם כדאי בני עקיבא שיהיה מעורב? לא כדאי שיהיה מעורב. כדאי, זה לא כדאי. אתה תראה בחורה, נראה טוב, אתה עלול לחשוב כל מיני הרהורים וכו'. כן, לא. בסדר? זה מה שאנחנו חושבים. אני חושב שזו טעות מאוד גדולה. יש נקודה אחת לא פחות חשובה, ולדעתי יותר חשובה. מה שקורה בדרך כלל, זה שכל המאבק על מעורב לא מעורב, זה מאבק לרווקים. רווקים צריכים להיות בנפרד, כי הם עלולים לחטוא. הם מבוגרים. הרבה פעמים אתה שומע על דיונים, האם בבית הספר וכיתות... אני יושב בדיונים עכשיו על שאלת בתי הספר במועצה. איך יהיו בתי הספר? בכל הדיונים שישבתי, ללא יוצא מן הכלל, היו גברים ונשים. נכון? והם דנים האם זה בסדר שילדים בכיתה א' ילמדו ביחד או לחוד. או בכיתה ה' או בכיתה ז'. עכשיו, אני אומר עוד פעם, יש טעם בזה, אני לא אומר, עוד פעם, שיהיה ברור. ודאי, אני חושב שיש מקום מאוד שצריך להפריד, וחשוב להפריד, וקריטי להפריד. ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלה הזאת. מה שאני רוצה לדבר זה על עניין אחר. נוצר מצב שבו מהרגע שאדם נשוי כבר, או בוגר אפילו, אין בעיה שהוא יהיה ליד בנות. נכון? ולכאורה, אם כל הנזק קלות דעת, אז אין בעיה. אבל אני רוצה עכשיו לעמוד על נקודה חשובה. ואני חושב שפה נמצא האסון שלנו. לא אסון, אבל באמת מאוד עצוב. הבעיה בקשר בין גברים לנשים, אסור שהכל יהיה על בסיס של יצרים ויצריות ומיניות. גברים ונשים הם בני אדם. בסדר? וזה הרי הטענה, גם זה שיכולים לשבת. ואני אומר לכם, בכל פורום שישב, ישבו גברים ונשים, אמהות וכולי, דיברו, וזה, בכל פורום שהיה. אין פורום כזה שאין בו גם וגם. אני לא מכיר מוסד חינוכי שאין בו מזכירות. סליחה, אני מכיר עכשיו. אבל גם שם יש מנקות. נכון? יש שם גם מזכירה? לא, אני מדבר על הישיבה הגבוהה. אבל יש שם מנקות. לא, נכון? עכשיו אני רוצה להגיע כאילו לנקודה. אני הולך מסביב כל הזמן, אבל יש פה נקודה אחת חשובה. אני רוצה לתאר בפניכם מצב עצוב. בסדר? אני חושב שתיארתי אותו גם, אבל אני... אדם מתחתן עם מישהי. טוב להם יחד, נחמד, הכל יפה, וזה מתחילים לו לילדים. גדול וזה, ומתחילים להיות סידורים. זה מתחיל להיות לא עבודה ארוכה, נכון? וגם לעבודה. ואז הם באים הביתה, ומה יש לנו לדבר? מה עם הילד הזה? מה עם הילד ההוא? שילם את הביטוח לאומי, תלך לחברת חשמל, צריך לעשות ככה, צריך לקנות, צריך לזה. מתי עושים פניות לשבת? מי מגיע לשבת? למה מגיעים לשבת? לא מגיעים לשבת, כן מגיעים לשבת. הלכו מפה, שתו לי פה, עשו לי פה. זאת אומרת, מהרגע שהוא מגיע הביתה, הקשר שלו עם בת הזוג שלו, מה הוא? עניין סידורים, נכון? טכני. לא מעט שהוא מגיע לעבודה, הוא יושב בעבודה, אני נמצא שם הרבה שעות, וגם איזה פעם אדם קצת איזה. הוא יושב עם פטפצת עם המזכירה, וכולם יראה שמיים. ולא יגיעו לידי עבירה, חס וחלילה. כן? אבל הם מספרים אחד לשני מה עובר עליהם, כי יש להם קצת, לפעמים יש רוגע, קצת נחת, זה. והם מדברים, ואז הם חולקים את העולם הנפשי שלהם עם מישהי אחרת. בעיניי זה הדבר הבעייתי. ואם אתם מדברים על חברה מעורבת, ומזה צריך להתרחק. להתרחק מזה לא על ידי זה שאין מזכירות, אלא על ידי זה שהקשר שצריך להיות בין גברים לנשים, לא נשואים. פה אגב נשואים במצב יותר מחמיר מרווקים, בניגוד למה שהחברה אומרת. רווק אין שום מעיה שאני חושב, אדם בגילכם, ואגב יש הרבה דוגמאות של חבר'ה שהתנדבו בכל מיני מקומות, זאת אומרת שפרויקט ההתנדבות של הרב יצחק זה השדכן הכי מוצלח שיש פה. אנשים מתנדבים, נמצא בקשר עם מישהי, חולק איתה כל מיני דברים, ולאט לאט הקשר מתפתח, ויכול להבשיל לידי חתונה. מצוין, למה לא? ברוך הוא, באמת יצא, אני חושב שהאחוזי ההצלחה של הרב יצחק צריכים להתקנא בו הרבה. אבל בזוג נשוי, יש פה בעיה, ואני חושב שפה צריכה להיות הבחנה, בין שיחה חברית לבין שיחה אישית. הרבה שנים אני טוען את זה, אני לא אומר את זה בוודאי, אני אומר את הדברים כהרהור, באמת כהרהור, אבל אני חושב שהסימן להבחין מתי השיחה היא חברית ומתי השיחה אישית, הוא בשאלה אם היית מוכן לנהל את השיחה הזאת אם היו פה עוד אנשים. אתם יודעים מה אני מתכוון? יש שיחות שאתה יכול לנהל גם בארבע עיניים, אבל השיחה אופייה הוא לא אופי אישי, הוא אופי חברי. היית מנהל את אותה שיחה גם את זה, לעומת זאת יש שיחה אחרת. אתה אומר, שמע, אני לא יודע מה נעשה עם, כאילו, אם אני יודע, אני לא מרגיש שאני כל כך מצליח עם העבודה שלי, אני לא יודע, זה קצת אנשים לא ידברו, אבל עם כל מיני בעיות קיומיות שיש לאדם, הוא חולק כל מיני דברים, והוא לא היה חולק אותם אם היה פה עוד חמישה אנשים בחדר. אני חושב שפה צריכה להיות הבחנה ברורה, בין שיחה אישית לשיחה חברית, ואני חושב שזה בסדר גמור שאדם מדבר עם... עם אישה בעבודה שלו, וזה נכון. ואם אדם לא ידבר, אם אדם בא וחי במציאות מנותקת לגמרי, של גברים, זה אופציה, של גברים ונשים. אני חושב שזה לא נכון. אבל אם אדם בונה כזה מודל, מישהו סיפר לי שהוא התארח אצל זוג חברים, והם היו ארבעה, כלומר, בעל אישה, והבעלים ישבו בסלון, ואנשים ישבו במטבח. וכל הזמן מפריד, ואין לך שום קשר עם אישה חוץ ממשתך, ויש אנשי קודש כאלה שככה חיים. יש אנשי קודש שחיים ככה. כן? ואני באמת לא מזלזל. זה אופציה. אבל לבוא ולהגיד, יש ופה ושם וזה, אבל תשתדל כל פעם שאתה פה רואה אישה, לא לדבר איתה ולהסתכל. אני ראיתי סבתא שלי, זיכרונה לברכה, גדלה בבית של רב שלמה זלמן אוירבך. והוא היה יושב ומדבר איתה, זאת הייתה בחורה בת 16, והוא היה בן 40. מה זה לא יושב ומדבר איתה? לא היה. זה, אבל היו בשולחן, הם היו יושבים ביחד בשולחן, ולא היה לו שום מניעה. אני הייתי עוד כמה מגדולי זה שפגשו את סבתא שלי, היא גדלה בשערי חסד עם כמה וכמה גדולים, ולא נמנעו מלהגיד לה שלום ולהסתכל עליה כשאומרים לה שלום. אם אדם לא חרד, כן, זה כמו שאמרת לכם פעם, תנסו עכשיו, בדקה הקרובה, לא לחשוב על פילים לבנים. כן? בבקשה, אני מבקש מכם בקשה אחת, שכל מי שנמצא פה ינסה להתרכז ולא לחשוב על פילים לבנים. אני לא חושב שמישהו פה יצליח, נכון? אתם לא תצליחו. למרות שבמשך אלף דקות כבר לא חשבתם על פילים לבנים, נכון? אני מניח, נכון? אבל בדקה הקרובה אתם תחשבו על פילים לבנים. אני ביקשתי מכם, ממש, אני מבקש טובה אישית, אל תחשבו על פילים לבנים. תנסו להתרכז, לא לחשוב על פילים לבנים. אז נכון, זה יהיה מאוד קשה לא לחשוב על פילים לבנים, נכון? במיוחד אם אני אמשיך להזכיר לכם איזה תוך כדי הדקה הזאת. חבר'ה, ממש אני מבקש, תמשיכו, יופי, אני רואה שאתה מצליח, יצחק, לא לחשוב, כל הכבוד, תמשיך לחשוב על דברים אחרים, תתרכז דברים אחרים, ואל תחשוב על פילים לבנים. נכון? זה מה שקורה הרבה פעמים, כשאדם בא ואומרים לו כל הזמן תיזהר, 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 לפעמים דווקא זה מעורר את זה. עכשיו, מה כן? ופה אני אומר כן, זה דבר שאני באמת עצוב לי שלא מדברים עליו, ואני חושב שהוא לפעמים גם גורם לפירוט של משפחות. אדם צריך לדעת שאת הקשר האישי שלו הוא שומר עם בת הזוג שלו. או עם גברים אחרים, זה בסדר. כי יש אופי מסוים של קשר בין איש ואישה, שאדם אוהב לחלוק דברים מסוימים עם בנות המין השני, כי יש שם איזו הקשבה מסוימת והבנה מסוימת בדיוק בגלל מה שדיברנו על הבדידות הזאת. ולכן העניין הזה הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, כשאני מדבר על בלעדיות, חשוב להבין, לא מדבר רק על בלעדיות של קשר פיזי, ועל בלעדיות של... אני חושב שבלעדיות מאוד חשובה, וזה דבר שאני חושב שאנחנו חוטאים בו. ועוד פעם, זה לא צריך להיות בהיסטריה. אתה יכול לפעמים לנהל שיחה עם מישהי מעבודה, או מישהי, או שכנה, או מישהו זה, ובשלב מסוים כן להתחיל להרגיש שאתה גולש לתחום אישי, ואז לעצור, בלי היסטריה, ולהגיד, או, מה קרה? מה אמרתי? בסדר, ברור שאם אדם, כאילו, בסדר, קצת נדבר. הבעיה זה לא בזה שאדם אי פעם חלק רסיס מידע אישי עם מישהי. הבעיה זה הכלים הכללי שנוצר. אם אדם, תוך כדי שיחה, אני אומר, זה צריכה להיות נורמליות בדבר הזה. מאוד צריכה להיות נורמלית, כי חוסר הנורמליות יגרום לפילים הלבנים להופיע. כן? אם אדם בצורה נורמלית, אין שיחה, ורק יודע, הדברים האלה, לא מנים לדבר עם זה רק עם בת הזוג שלי. כן? אז זה קריטריון שאני חושב שהוא אולי קריטריון מחמיר, אבל אני חושב שהוא מאוד נכון ומאוד טוב ומאוד מועיל. אורי, רצית לשאול משהו. רק שנייה, לפני זה, יונתן, אשתי התקשרה, אז שנייה, תוכל, תגיד לי שאני באמצע שיעור עם משהו איזה, רק תתקשר, פשוט תחץ על הירוק, בסדר? כן.
אתה לא מבין מה זה, כאילו, בין אם אני חולק עם חבר משהו, ומגיע לפעמים לרמות פרטיות, מאשר אם זה עם בת. הדבר שני, גם זה, כאילו, אני... ברור שלכל אדם יש את הגבול שאם הוא נשוי, אז ברור שיש דברים שאתה לא מדבר איתם על מישהו ש... על כל, לא משנה מי, שזה לא אשתך. אז יש את הגבול הזה והוא קיים, אז זה לא כזה נורא אם אתה מתקדם כאילו לכיוון הגבול. אתה לא פעם לא קח כוח כזה.
אוקיי. אז אני רוצה להגיד לך שאני לא מסכים איתך. אני מניח שיש דברים מסוימים שאדם לא ידבר, אני לא רוצה פה לתת דוגמאות, אבל אני מניח שזה, אבל אני רוצה להגיד לך שבעיניי הגבול נמצא במקום... הקשר בין בני הזוג הוא לא רק הקשר האינטימי של מה הם עושים בחדר השינה שלהם. קשר בין בני זוג זה גם העולמות הפנימיים שמחולקים אחד עם השני. יש משהו מסוים, זה לא מקרי שגברים אוהבים, בבני עקיבא, נכון? שאנשים אוהבים לדבר עם בנות. למה אנשים אוהבים לדבר עם בנות? לא רק בגלל... לא רק בגלל, אנשים אוהבים לדבר עם בנות, לא רק בגלל היצריות וכו'. אנשים אוהבים לדבר עם בנות, כי הם מוצאים מענה כשהם מדברים עם בת. הם מוצאים הקשבה, הם מוצאים אכפתיות, והפוך גם. יש את הצדדים האלה, זה לא, אני מניח, לא הפלתי אותך מהכיסא במשפטים הבאים שאמרתי, במשפטים הקודמים שאמרתי, במשפטים הבאים שאני אומר. נכון? לא, יש משהו כזה, אדם מדבר עם מישהי, מרגיש הבנה, מרגיש, זה שיחה אחרת. זה שיחה של לחלוק, זה כל מה שדיברנו, זה היה כל הייחודיות שבקשר שבין איש ואישה, שלא קיים בקשר שבין איש ואיש. כן? ואותו קשר, אני אומר, הוא לא רק קשר פיזי, זה מקודה מאוד חשובה. אם כל הקשר בין איש ואישה היה קשר פיזי, אז זו הייתה בעיה שאדם חולק עולמות פנימיים. אבל כיוון שהקשר הוא אהבה, ואהבה קשורה מאוד לחלוק את העולם הפנימי שלך. עכשיו, מה זה עולם פנימי? עולם פנימי זה... עוד פעם, כל מיני סיפורים, יש סיפור מסוים שאני יכול לספר אותו ברמה חברית, ואני יכול לספר אותו ברמה מאוד מאוד אישית. זה תלוי גם במקום שלי. כשאמרתי את הקריטריון הזה, זה קריטריון שמאוד נוח, כאילו, אותה מילים לפעמים, אותו משפטים יכולים להיות שיחה אישית ושיחה חברית, חברותית, כן? יש דברים מסוימים, משפטים מסוימים שאני אגיד אותם פה, כן? ואני אגיד אותם למישהו בודד והם ישמעו אחרת. הנקודה המשמעותית היא שהעולם הפנימי הזה, וזו נקודה מאוד חשובה, ודיברנו על זה הרבה, השותפות הזאת, אדם חולק עם הזולתת ומקשיב לו ומשתתף איתו, מה שדיברנו על השותפות הזאת, כן, זו שותפות של בני הזוג בעולמות הפנימיים אחד של השני. זאת נקודה מאוד חשובה, וזה הבסיס לאהבה, זה הקשר הרגשי והנפשי הזה. בסדר, שאתה אוהב מישהי, זה לא... אהבה מבט ראשון בעיניי, זה אחד הטרגדיות הגדולות ביותר שעושים לאהבה. אבל אין אהבה מבט ראשון. יש אולי תשתית לאהבה. זה יכול להיות התאהבות מבט ראשון, לא אהבה. יכול להיות התאהבות שבאה אחרי זה אהבה, אבל התאהבות בלבד לא מספיקה. אני יודע שהיום הוליווד וכל התרבות המערבית מאוד, כאילו, מעודדת את הדבר הזה, שכאילו, שהוא ראה אותה, ומהרגע שהם ראו אחד השני, ידעו שנועדו זה לזה וכו'. זה לא ככה. יש בניין משותף. ואני אומר, ברגע שאתה חולק עולם נפשי שלך, עם מישהי אחרת, אתה פוגע בקשר שלך עם בת הזוג שלך. לא דרמטי, לא סוף העולם, אדם אמר איזה שכר משפטים וזה, זה לא עוד פעם, אסור להיכנס פה להיסטריה, אני כבר אתן לך. אסור להיכנס פה להיסטריה, זה הנקודה, להיזהר מהדובים הלבנים האלה. אבל בסדר, בלי היסטריה, אבל להימנע מזה, אתה יכול לנהל שיחה, שיחה מאוד חברית, שיחה מאוד זה. את הלחלוק הזה, את השיר הזה, כן.
שהבן והבת זוג כבר לא ממש מדברים ביניהם, והם מדברים בעיקר על דברים טכניים. ואחרי זה הוא דיבר על הקשר שנוצר עם המזכירה. אז יכול להיות שזה, נכון, מה שאני חושב אולי, שבאיזשהו מקום אפשר להסתכל על אהבה, כי על סיב של קד השמן של לא יחדה, זאת אומרת שכל אתה לא דואג, כל אתה באמת שומר על הקשר עם אשתך, ואתה ממשיך לדבר איתה, אז אני, בסופו של דבר יש לך עם מי שתמצא איתה המון, ויש לך המון על מה לדבר איתה, אתה מדבר איתה הרבה, אז אין לך מה לדאוג מזה שגם מאוד מאוד תאהב את המזכירה. במובן כי כאילו באותו סוג רגש אתה אוהב את אשתך, אבל במובן אתה יכול עוד הרבה אנשים, זאת אומרת אתה כן תעניין מה קורה עם הילדים ווואי ולמה היא לא מצליחה פה ולא מצליחה שם, והקשר שלך עם אשתך הוא כל כך חזק שאתה לא מפחד מזה, אין לך מה לחשוש מזה. זה כאילו זה לא כאילו זה לא אמור לפגוע בקשר החזק והטוב שיש לך עם אשתך, כל עוד הוא לא פגוע בפני עצמו. ושם הרב התחיל, הרב לא אמר בני זוג שחולקים ביניהם ומדברים ואוהבים אחד את השני ואז הוא גם ידבר עם המזכירה, שזה יהיה היום ונורא. אני חושב שהבעיה מתחילה בקשר, כל עוד הקשר בינך לבין בת הזוג שלך הוא חזק ויציב מאוד ואתם מדברים הרבה, אין לך כל כך מה לחשוש מזה שאתה תהיה בקשר עם עוד כמה אנשים. זה לא שהאהבה היא מלאי מוגבל ואתה עלול לבזבז אותה ולשפוך אותה, כאילו תאהב הרבה אנשים, מה רע בזה? אבל הקשר בינך לבין אשתך בכל אופן יגיע למקום רחוק וגבוה הרבה יותר.
א', אני הרבה עצר, אתה טועה. המציאות המראה מראה המון מקרים כאלה, אני לא יודע עד כמה אתה...
מה שאתה להשקיע בו זה בקשר עם אשתך.
עכשיו, שנייה.
בקשר עם אשתך אתה משקיע מאוד.
אז אני עכשיו... וזו נקודה חשובה שאני הולך להגיד לך עכשיו, נקודה מאוד חשובה. אהבה אפשר להעריף על הרבה אנשים, זה קשור גם לשאלה הקודמת שלך. לחלוק את העולם הפנימי זה צורך מסוים שברגע שאדם מצא מישהו שעושה את זה, הוא לא זקוק לעוד. ועוד פעם, זה לא מדעי, אבל שלחלוטין לא, ושום הקשר לא, וזה. אבל הדבר הזה הוא כן לחלוק עם, 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 עם בת הזוג שלך את העולם הפנימי שלך. אם באמת חלקת, אז אתה לא תרגיש צורך לעשות את זה. עכשיו, שואל לי, תעניין על הילדים? ודאי. ודאי שיתעניין מה קורה עם הילדים. זה לא קשור לשיחה אישית, זה חברית. בוודאי, עוד פעם, שיש דברים מסוימים שלא היית אומר, תראו, יש דברים מסוימים שלא היית אומר, בגלל צנעת הפרט, נגיד, מול הרבה אנשים. בסדר, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על דבר אחד, מתי אתה מתחיל לתת מהעולם הרגשי שלך. כמו שאדם מבין שברגע שהוא מקיים קשר פיזי, חס ושלום, עם מישהי אחרת, זה פוגע, נשים נעלבות מזה, 99% מהנשים נעלבות מזה, למה הן נעלבות מזה? לא, אני לא חושב שבגלל שהן פרימיטיביות. אני לא חושב, אתה יכול לחלוק עליי, אבל אני לא חושב. אני חושב שבגלל שבעניין הזה זה כן פוגע. שהקשר הזה הוא כן נפגע. כי זה קשור להנחת יסוד הראשונה שהתחלתי איתה. אבל שאת הבסיס הזה כן. מה שאני אומר זה שאת אותה בלעדיות שהאדם משאיר לקשר הפיזי בינו לבין אשתו, הוא צריך גם להשאיר לקשר הנפשי שבינו לבין אשתו. אבל כל דבר שהוא גם מדבר עם הילדים שלו, ומדבר עם הדודים שלו, וזה אין בעיה, אני לא רגיש. אבל המצבים האלה הם מצבים שהם קורים כל כך הרבה, והם כל כך עצובים, הם כל כך עצובים, אני לא מתעסק עם התחום הזה, אבל אני מכיר כל כך הרבה דוגמאות לדבר הזה. ולדעתי הם נבואו מהנקודה הזאת. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, היה מחקר שנעשה, ואני לא מבין בתחום הזה, אני רק מביא לך את המחקר כמו, וטענו שהרבה מאוד מאלה שלא מוצאים בת זוג, זה כאלה שיש להם הרבה ידידות. וזה בדיוק קשור לנקודה הזאת. אני לא מבין בזה. אני לא מבין בזה. אני לא, הקדוש ברוך הוא אקרא לפניי, יצאתי בסך הכל מספר מצומצם מאוד פעמים, פחות ממספר האצבעות שעל ידי הימנית. אני לא מבין בזה. אני באמת לא מבין, אני לא מתיימר להבין בזה. ויש לי חברים טובים מאוד שלא התחתנו עד היום. ומי אני שיבוא ויגיד להם מה הסיבות? אני אומר לך שהיה... היה לי תחושה כזאת, אבל ראיתי גם את המחקר הזה, אחרי אני מרגיש יותר נוח לדבר על זה, שאדם שיש לו ידידות, פחות מרגיש צורך בלהיפתח. הקשר עצמו דורש היפתחות, דורש שאדם פותח את נפשו. כן? אדם שלא מרגיש צורך לפתוח את נפשו, הוא קלה את עצמו מכל מיני סיבות שהם, לא ייפתח בפני ההיא. בסדר? עכשיו, אני חושב שבמקרים שאתה מתאר, אז ממילא לא תהיה, לא, זה לא המצב שיבצר. אם הקשר שלו עם אשתו הוא מספיק טוב, הם מספיק מדברים, מספיק זה, זה לא המצב שיבצר. מה שהרבה פעמים נוצר, זה שיש איזושהי תקופה מסוימת, ואין מה לעשות. יש המון המון טרדות, יש המון המון טרדות. העולם הזה הוא עולם מלא בטרדות, ואנחנו חיים עוד בדור יחסית נוח, יחסית לדורות שעברו, שהיה עוד יותר קשה. כן? אבל שאנשים באמת עבדו לעמל יומם. אבל גם זה, יש המון המון טרדות. והטרדות גורמות לזה, וברגע שאדם מוצא את סיפוקו, את כישרו הנפשי עם מישהי אחרת, אז זה יפגע, ואז לאט לאט הוא יגיד, אשתי לא מבינה אותי. פעם, אני מאחל לכם שלא תגיעו למצבים האלה, כי זה מצבים עצובים מאוד, עצובים מאוד לכולם, כן? אנחנו באמת לא מבינים מה טבעם ומה הם, ואני גם לא רוצה לדבר על מקרים נקודים, כי אני לא מבין, הוא לא מבין כל מקרה ומקרה ולא מה זה, אבל יש המון 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 תופעות כאלה, ואתם יכולים, אז בוא, לא משנה. כן.
אבל לפי מה שאתה אומר עד הרבה, אז קשר פיזי זה לא בעיה בכלל. קשר נפשי זה כל העניין.
כל מה שדיברנו עד עכשיו, והרב סולוביץ'יק דיבר על זה, שזה לא קשר פיזי וקשר נפשי, זה אותו דבר, דברים קשורים. הדברים קשורים. הקשר הפיזי, אין דבר כזה. הנקודה הזאת, מה שמפריע קשר פיזי, שקשר פיזי שבא בלי קשר נפשי, זה עושה בעילתו, בעילת זנות. הוא בא על מישהי רק כדי לספק את היצר שלו, לא כי הוא רוצה להתחבר איתה. לא. זה מה שדיברנו על זה, שהקשר הפיזי, כמו שדיברנו היום בבוקר בשיעור, על זה שהעולם הזה עולם המציאות, וחלק מהדברים הם באים לידי ביטוי במציאות. הקשר בין בני זוג, זה גם קשור לדברים האלה, הוא לא רק קשר נפשי, הוא גם קשר פיזי. הקשר הפיזי הוא חלק מהקשר שלהם. אנחנו לא, אהבה פלטונית היא לא נכונה. זה בדיוק פרק א' ופרק ב'. פרק ב' מייצג אהבה פלטונית, מסוים, לא לגמרי, אבל זה. בסדר? אנחנו לא, זה כל מה שהרב סולוביץ'יק בנה פה ב-54 עמודים שעברנו, בדיוק את הנקודה הזאת, שהדברים האלה הם לא אחד ושניים, הם אותו דבר, הם קשורים אחד לשני. כשאדם מקיים מערכת יחסים, אני מדבר על זה עוד בעזרת השם, שמדבר על הקשר הפיזי. בסדר, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, אנחנו לא נתעכב יותר מדי. עוד שאלות? טוב. תודה רבה. איך סוגרים את זה?